שונא ספר, שלום לדוקטור יואב לוריה.
שלום וברכה ירון.
ועכשיו שאתה חף מכל חטא, איך אתה הולך למלא את האמתחת של החטאים?
האמתחת החטאים שלי היא ריקה. אני הפכתי אותה, ניארתי אותה, ולא מצאתי אפילו חטא אחד קטן.
כלומר, אתה חוטא לא כבר חטא... בחטא הגאווה.
חטא הגאווה. יש לי משהו על זה, אבל אני אגיד לך, כשרק שלושה ממאזיננו יהיו על הקו, ולא כל שבעת מאזיננו.
אוקיי, אני אגיד לך את זה ככה, תשמע. אם לא נעשה חטאים, רוב הזמן לא יהיה לנו בכלל מה לעשות. אנחנו נשב בבית ופחות או יותר נסרוג, או שנבעה באוויר.
כן.
וכל ההתרגשות של יום כיפור הבא תיעלם, כי לא יהיה צורך בו.
כן.
אתה מסוגל לראות את החיים שלך בלי יום כיפור ביום פעם בשנה?
לא.
יפה. כמו שנאמר ביידיש, I rest my case. לענייננו. אתה לפני, אגב, אני חייב להגיד למאזינים, יומיים, שלושה, שולח לי מסרון, ואתה כותב שאתה רוצה לדבר על בנבנוטו צ'ליני. איך הוא קשור לענייננו בכלל, האיש הזה?
אז זהו. אז ככה, ומה שאנחנו מבקשים מישיבת מאזיננו, שבשעה שהאוזניים שלהם קרויות לשמוע את שיחתנו, אז שאצבעותיהן יפשפשו בגוגל ולעשות בנבנוטו צ'ליני וללכת לאימג'ז, ואז הם יראו את הפסל, את מה שנקרא ביידיש, כן? האופוס מגנום שלו, יצירת המופת, היצירה הגדולה, אם כאלו לו כמה כאלה, שמראה את דמות מהמיתולוגיה,
תאוס. אתה שאני עוד מעט תוכל לתאר. אתה מוכן לפחות לטובת אותו מאזין שאין לו שום מושג מי זה בנבנוטו צ'ליני, קודם להגיד מי בכלל האיש הזה ולמה?
אז בנבנוטו צ'ליני היה איטלקי, הוא חי בין 1500 ל-1571, והוא היה אחד מהפסלים והדמויות הרנסנסיות הגדולות ביותר. הוא חשב, מעניין, באחד הפרקים שקראתי עליו, הוא חשב על עצמו כשווה למיקלאנג'לו. מיקלאנג'לו בואנרוטי, שגם הוא שווה איזה שיחה או שתיים. אבל הוא באמת, הוא היה מבחינת האומנויות הפלסטיות, הוא היה ענק, והוא היה מה שנקרא גם כן ביידיש בון ויוון. כלומר, הוא אהב את כל מנעמי החיים. כשאנחנו אומרים כל מנעמי החיים, אנחנו מתכוונים לכל מנעמי החיים.
כן, מכל סוג, מכל מין.
מכל אגב, סוג ומכל מין.
בימינו אלה הוא היה מבלה את מרב זמנו, בטח בבתי כלא.
ייתכן, בהחלט.
כמו שאתה אומר, סליחה שאני חוטא, כי אחרת אנחנו נמשיך פה עד לשעה שהתוכנית כבר לא משודרת. כל מי שרוצה עוד פרטים עליו, שייכנס לגוגל, אם הוא רוצה, ויבדוק. אבל אתה אמרת, בואו תיכנסו לפסל אחד במיוחד, שנמצא, אם אני לא טועה, בפירנצה.
אכן כן. ולחפש, יש שם המון תמונות של אותו פסל, אבל אנא תחפשו גם את הפסל שמראה את הפדסטל, את הקן שעליו עומד הפסל של פרסאוס, והקן הזה הוא בעצמו גם כן פסל אדיר, שמראה את אלת האהבה, ונוס, ולמעשה שתי אלות אהבה, וביניהן נמצא מרקורי. מרקורי, שוב, במיתולוגיה, הוא שליח האלים. וזה גם השם של כספית, החומר כספית. ומעל שלושת הפסלים האלה, שמשמשים כחן לפסל העיקרי, שהוא הפסל המדהים של פרסאוס, שמחזיק את הראש של מדוזה, הראש שהוא קראת אותו.
ועוד פעם אני אקטע אותך רק להסביר שפרסאוס היה גיבור יווני, שהרג את מדוזה, שהייתה מעין אישה מפלצת, שאם הייתה מביטה בך, הייתה נהפך לאבן, והוא הצליח לחסל אותה.
נכון, והוא מניף את, את ראשה, וזה פסל, שפסל שהוא יציקת ברונזה, שזה גם כן מדהים איך לצקת ברונזה, לא שלפסל בשיש זה יותר קל, אבל זה משהו קשה ביותר, גם טכנית, והאיש באמת לא סתם, הוא חשב על עצמו שהוא שווה ערך למיכלאנג'לו. והנה, כפי שציינת על אופיו, אז הוא חלה במחלת מין שנקראת סיפיליס, בגיל 29. והיום המחלה הזאת היא למעשה משהו די נדיר, שבאופן נורמטיבי אנחנו שומעים עליו כל מיני סיפורים נדירים, נדירים. אני מדגיש אנשים נורמטיביים, וזאת מחלה שעליה אמר אוסלר, אם אתה יודע על סיפיליס, אתה יודע את הרפואה שלך, כיוון שהמחלה הזאת היא האבא והאימא של המתחזים הגדולים. כלומר, מחלה שיכולה להופיע בכל צורה שאתה רוצה. יש קבוצה של מחלות קלאסיות כאלה, שעושות צרות לרופא הפנימאי המסכן. אז הוא חלה בסיפיליס, וכאמור לא הייתה דרך לטפל בזה. ואז מחלה נוספת קלאסית, שהייתה מאוד שכיחה באיטליה, עד שדווקא מוסוליני מכל האנשים ייבש את הביצות שסבבו את רומא, מלאריה, הוא חלה במלאריה, והיה לו חום גבוה מאוד מאוד. והוא ראה איזה פלא, כתוצאה מהחום הגבוה, השתפרו כל הביטויים שהוא סבל מהם של הסיפיליס, לפחות באופן זמני. ולמה אני מזכיר את זה, ולמה אני ככה חושב על זה? כי מישהו מאוד חכם, אחד מהילדים הנפלאים שלי, שאל אותי לפני החיסון השלישי, אבל מה יהיה לי עם החום? אני חייב באותו יום לתפקד, אז אני רוצה לקחת אקמול ואופטלגין וכולי. ואז אני אמרתי, אוקיי, תעשה מה שאתה חושב, אבל תדע לך שאם יש לך חום, ואם אתה מרגיש שהרגשה כללית רעה וכל התופעות לוואי של החיסון של הקורונה, אז זאת עדות שהחיסון הזה עושה לך משהו, שהוא מפעיל את המערכת החיסונית. ואז אחד מהילדים שאל, רגע, זאת אומרת שעדיף לא לקחת משהו להוריד חום כשיש לך חום? והתשובה היא, אם אין סבל עצום, ואני לא מדבר על ילדים, אצל ילדים יכולים להיות מה שנקרא פרקוסים מחום, אני מראש, אני לא רופא ילדים, כל מה שאני אומר מתייחס לגבי מבוגרים. אז אם יש לך קצת חום, ואתה לא סובל סבל נורא, ואין לך מה שנקרא splitting headache, כשאתה צורח מרוב כאבים, ויש לך קצת חום אחרי חיסון, או גם במהלך מחלת שפעת קלה וכולי, עדיף לא לקחת סתם מתוך רוטינה להורדת חום, כי חום בגדול, בגבולות הסביר והמקובל, זה דבר טוב. אז זאת הסיבה שבהמשך לשיחה שהייתה לי על החיסון, והמאמר שעמד לפניי על בנבנוטו צ'ליני והחום, אז ככה הגענו לזה שזה הנושא שלנו היום.
זה דרך יפה מאוד להתמודד, הרי אתה ואני יודעים שנקבל עכשיו עשרות אם לא מאות שאלות בעקבות הדברים שאמרת. תתכונן.
אני מתכונן. ואגב, רק עוד משפט אחד, כ-400 שנה אחרי הסיפור הזה עם המלאריה והחום, אז היה חוקר בשם יוליוס וגנר יאורג, שקיבל פרס נובל ב-1927 על אותו פרינציפ, על טיפול בחום, טיפול בחום. אחר כך קמו, יש חילוקי דעות, אם זה כן עבד, לא עבד, אבל העיקרון, הפרינציפ והסיפור הם יפים.
הדוקטור יואב לוגיה, תודה לך, סוף שבוע נעים ושיהיה נעימה בסוכה.
תודה וגם לך ירון.
שבת שלום.